בירושלים ביקורים, פרק שלישי הלכה ג' רבי זעירו, הוין בו עיון ומניתה, ולא בא עם הגבל עליי. רצו למנות את רבי זעירו, מה שיצאנו בבבלי זה נקרא רבי זעירו. כן, רק הירושלים מוסיף ען, זאת גרונית שנבלעת. רצו למנות אותו, גדול בתורה, שיהיה לו תפקיד ציבורי, ולא רצה לקבל. לא הסכים. כך שמע הן תנויות הנה, כאשר הוא שמע תנאי אחד שהיה שונה, חוכום, חוזון, נוסי, גדולו מחפרה, גבל עלוי ממנידה. נודע לו חידוש, ברייתא, אחד התנאים אומר שחכם, שממנים אותו לתפקיד ציבורי, או חתן, כאשר הוא נושא אישה, או נשיא, מקבל שררה על עם ישראל, הגדולה מחפרת. דהיינו שמוחלים לו את כל עוונותיו, כאשר הוא לשלושת האנשים האלה, חכם, חתן, נשיא. אז הוא הקים, אם זה ככה, אז הוא התרצה. וירושלמי מביא על זה ראיות. חוכם, מה הראיה שחכם מוחלים לו על כל עוונותיו? פני סיבו תוגו, ועוד אותו פני זוגי. הקדיב בדרעי, וכי יוגור איתך עוגר בארץ החם, זאת אומרת, מה הגר מוחלים לו על כל עוונותיו? חכם שנתמנו מוחלים לו על כל עוונותיו. בתורה שכתוב שם את העניין של הונאת דברים, מובא העניין של איסור הונאה, והעניין של הונאת גר זה נכתב אחרי כן, בלי קשר לעניין של הונאת דברים. לכאורה צריך לצרף את העניין של וכי יחול את החושר והרזה עם כל העניין של איסור הונאת דברים. והתורה דחתה את זה וצרפה את זה לעניין של מפני סיבות הגום. אז יש פה, זה בא ללמד אותנו סמיכות העניינים, שסיבה, הודר תופן הזוגן זקן בחוכמה בתורה, וכי יחול את החושר. ג'ר, מחלים לעקר עבל אדם, גם החכם כשנתמלם, מחלים לעקר עבל אדם, זה בא ללמד הסמיכות. חזון, מאיפה לומדים שמחלים לעקר עבל אדם? ויהיה לך עיסאו ולשמועל, ויגח את מוחלת בית לשמועל. סוף פרשת תולדות, וירא עיסאו, כי רועד בנת כנועה בעיני ישחר אוויר, ויהיה לך עיסאו ולשמועל, ויגח את מוחלת בית לשמועל בן אברהם, מחל נבויות על משהו לא לאישה. ויגח את מוחלת, וכי מוחלת הוא שמוע, ועל לבוסמת שמוע. ורשב יש לה בוסמת, מה פתאום מוחלת? ואת בוסמת ושמועל אחת נבויות, זה הפרקן. אלו שנמחלו לא כל עוונותו. עשיו הרשע, שרק ביום אחד הספיק לעשות חמש עבירות חמורות. ככה נתאר לנו בכל הימים, כמה יש לו רשימה של דברים. אבל כאשר הוא נשא אישה, ועזות את כל אישה הגונה, כבר בת ישמעאל. לא כמו עבודת עבודה זרה הקודמות שהיו, תהיין אומרת רוח. אז מחלו לו על כל עוונותיו, אפילו לעשיו הרשע. קל וחומר לאחרים, קל וחומר ליהודי. נוסי, מאיפה לומדים? בלשונו שאול במולכה. אחי בלשונו, שאול היה בלשונם, שיהיה מלך. אלו שנמחל לו על כל עוונותיו כתינוק בלשונו. דנים בספרים, והעניין הזה של חתן שנמחלים לו כל עוון עוזב, מה נפשך? הוא עושה תשובה או לא עושה תשובה? אם עשה תשובה, אדם שעושה תשובה, גם בלי שהוא יהיה חתן, אז מוחלים לו על כל עוון עוזב. ואם לא עשה תשובה, אז מה מוסיף וזה שהוא נושא אישה? מה זה נותן שסגולה שבשביל זה שימחלו לו את כל עוון עוזב? ויש כאלה שרצו לומר, זה אפילו בלי שימחלו לו עוון עוזב, ואפילו בלי שיחזור בתשובה. מעשיו, עשיו, אחי, סרקדת אך שעשיו עשה תשובה, מצאנו שעשה תשובה. לא עשה תשובה לך אורה. אז רצו להוכיח מפה, כי ידוע שיש נושא שדנים עליו בספרים לגבי עניין אחר, לגבי ברית מילה, מובא בספרים מביאים בשם מדרש, שלא ידוע איפה נמצא המדרש הזה, אבל בהרבה ספרים מביאים שככה נמצא במדרש. שכל אלה שנמצאים, משתתפים במצוות ברית מילה, אליהו הנביא ביקש מהקדוש ברוך הוא שימחל להם על כל עוונותיהם. אז הם גם על זה דנים, מה פירוש? כל הנמצאים, חזרו בתשובה או לא חזרו בתשובה? לכאורה מדברים רגיל, באים אנשים לברית מילה. ואליהו הנביא לא מסכים לבוא, הוא אומר, לא יכול לסבול עברי עבירה, אז מחלים להם על כל עוונותיהם, הקדוש ברוך הוא יסכים לו לדבר הזה. זהו, אני מחלה כולה, לא רק לאבי הבן, לא רק לסבול, כל הציבור, אליהו הנביא לא מסוגל להיות בחברה, אליהו גנו גנדי, לא יכול לסבול עברי עבירה. אז אם כן, גם על זה דנים, האם חזר בתשובה, האם הציבור לכאורה לא חזרו בתשובה. זה לכאורה זה פלא, זה דבר שצריך לדבר עליו בבני עצמו. יש כאלה רצו להביא ראה מפה, כמו חתן. שאתה אומר שמוחלים לו על כל המוחלם. ומשמע שזה אפילו אם הוא לא חזר בתשובה. אמנם, יש מנהג שחתה מתענה בערך ובטוב, וזה בעצם זה הסיבה של הדבר הזה, בגלל שכדי שזה יסייע לו לעניין של החזר כן. אבל, פשטות, אפילו בלי שהוא חזר בתשובה, מוחלים לו על כל העוונותיו. אבל יש כאלה שטענו שעשיו כן חזר בתשובה. וזה כתוב לכאורה מפורש במדרש רבה. כתוב שם על הפסוק, וירא עשו כי רואה בנות כנען, בעיני יצחק אביו, וילך עשו על ישמעאל, אז אמר על זה במדרש רבה, ורבי יהושע בן לוי אמר, מלמד שנותן דעתו להתגייר. עשו הרשע נתן דעתו להתגייר. מה? מה זה להתגייר? כבר לחזור בתשובה. מה? לחזור בתשובה. כבר לחזור בתשובה. כן, יש שם כבר דנים על זה, כן. מוחלה מלמד שנמחלו לו כל עוונותיו, ככה מסיים בראשית רבה. אבל שם מובא רבי אלעזר חולק על זה. רבי אלעזר שם אומר, אם היה כתוב שהוא הוציא את נשיו הראשונות, גרש את הראשונות, אז אתה צודק, יפה אמרת. אבל עכשיו שכתוב על נושב לא לאישה, אז אם רשעה על רשעה על רשעה, כבר לא מספיק לו על רשעות הראשונות, עוד עושים עליהן. אז דהיינו, לא, הוא לא תקן את עצמו, אם באמת רצה לחזור בתשובה, היה צריך לגרש את הנשים הראשונות, שהן יהיו עובדות עבודה זרה, גם הוא בגללם עבד עבודה זרה, הן עושות מורת רוח ליצחק ורבקה, אז אם כן, אז זה רבי אלעזר, אבל אליבא זה רבי יהושע בן לוי, שאומר שנתן דעתו להתגייר ומחלו לו על כל עוונותיו, רצו להוכיח מפה, שזה ראיה שעשיו נתן דעתו להתגייר, ואכן עשיו רצה לחזור בתשובה. ומפה הם מביאים ראיה שאכן עשיו עשה תשובה. לפי עניות דעתי, צריכים לדייק, לא כתוב שעשיו חזר בתשובה. לא כתוב שהוא התגייר. נתן דעתו להתגייר.
הרהר
בתשובה. היה לו הבא מחזור בתשובה. דהיינו, היו אנשים באים לברית מילה. יכול להיות שהם רשעים. יכול להיות, אני חושב עכשיו אולי מזה, אמרתי שאולי כדאי המנהג הזה שנהגו בדור שלנו, אפילו שאבותינו לא נהגו, לומר בברית מילה שמע ישראל, שם מעלה. למה להקל? בדורות שעברו אבותינו לא נהגו את זה, גם אשכנזים מחוץ לארץ לא נהגו את זה, אבל היום זה התקבל למנהג הזה והתפשט, והיום כתבתי בשולחן ערוך המקוצר שזה אבותינו לא נהגו וזה לא הזמן, כן? הכל טוב ויפה, אבל במציאות שני דברים. א', אני רואה שמגיעים לברית מילה, אנשים זה בין כה וכה יש הפסקה ולא עושים כלום. אמרתי, טוב, תגידו אפילו מזמור תהילים, מה זה? אז מה תגידו שמע ישראל? מה? זה כבר, אם בלאו הכי יש הפסקה. אבל מתוך הדברים האלה התעוררתי שכיוון שלצערנו היום משתתפים הרבה בבריתות, גם אנשים פורקי עול, תורה ומצוות, ואז אנשים שאולי, שאומנם גם אחרי הברית מילה לצערנו אנחנו רואים שלא חזרו בתשובה, אבל אולי שמעו שמע ישראל השם מהלך, אולי נתנים מלבם כמו עשב לכל הפעות, אולי הם מתחילים עכשיו, אולי כדאי, נתנו דעתם לאחרי בתשובה. כתוב שישראל ומצרים היו כל אחד, אפילו שהם עדיין לא תקנו את עצמם, אבל ככה חז"ל אומרים שהם היו בליבם לחזור בתשובה, אבל אחד לא יודע מה יש בלב של חברו. אז נתן דעת, אז בעצם זה מתרץ את השאלה. כן, זה מתרץ את השאלה, שבעצם ככה, זה אישר פה לשאול מה נשך, אם החתן חזר בתשובה או לא חזר בתשובה. אין לכן אמה, ותאי שאם אדם חוזר בתשובה, זה אפילו בלי שיהיה חתן חוזר, כן. אבל פה בחתן מועיל הדבר הזה שהוא נותן את דעתו, דיינו שהוא רוצה לתקן את עצמו, הרצון הזה לבד כבר מצטרף לתקן את העניין הזה.
וזה יותר מתשובה גמורה שעדיין יש ארבעה חלוקי כפרה?
יש צד כזה, אפשר לומר גם כמו שאתה אומר שזה בצירוף, כן, שזה פה מיטה ותשובה ומיטה, אין לכם. המערכו ככה נוקד בספר לצד דעתו. כן, רק פשוט אני לא יכול להעריך בו ולהביא את כל הדעות, אולי שיהיה שיעור יותר, שיהיה לי יותר פנאי. כן, בכבוד.
ויום הגרוסן,
זה פרוק, חדגין עבודה. נכון, זה הגמרא.
זה לא נמחל בכלל.
זה המסך הזה, ואומר, זה בבוא ואני כתוב מתפוג גם עבודה. לכאורה, מה שזה כמו פקק, סותמים להם, אבל נראה איך היא התנהג. זה לפי הבבלי. אבל בירושלמי כתוב מוחלים עוון נכון. הפוסקים שאומרים, מה שהם מביאים שמוחלים זה על פי הירושלמי, אין לך נמי, יכול להיות שלפי הבבלי, אז זה חולק. רציתי רק לברר שני דברים שנוגעים לעניינים של אירוסין ונישואין, שזה נוגע הלכה למעשה בזמננו. העניין של ברכת האירוסין, והעניין של הקירוי של הברכה. כידוע, שיטת הרמב״ם, שהחתן צריך לומר את ברכת האירוסין. הרמב״ם סובר שהברכה של קדשון ומסוחו, ובדילון ממנו עריות, זה ברכת המצווה. אז האדם צריך לברך את הברכה בעצמו. ככה שיטת הרמב״ם. וסיעתו. ויש הרבה פוסקים שחוקים על זה. אומרים לא, זה לא ברכה, זה לא אשר קדשון ומסוחו על הקידושין. זה לא מצווה על הקידושין. זה שבח של עם ישראל שמתרחקים מהעריות, וזה ברכה. זה ברכת השבח, זה לא ברכה על מצווה, ולכן זה לא מוטל דווקא על החתן שהוא עושה את מצוות הקידושין. אלא, גם האחרים יכולים לומר את זה. אז לכן נוהגים בדרך כלל בכל תפוצות ישראל, שהרב אומר את המסדר קידושין, הוא שאומר את ברכת האירוסין. הרמב"ם סובר שלא. הרמב"ם סובר שזה ברכה לבטלה, אם הרב יאמר את זה. אלא, צריך שהחתן יאמר את זה. ככה לכאורה נראה מתוך הדברים, ורבינו אברהם בן הרמב"ם כותב בלשון כזה. אם כי הוא כזה, יש שם מי שיראה דייקתי בספר, הוא לא כתב שזה אסור, כתב שזה לא ראוי, משמע שיש פה צדדים. אבל בכל אופן, אבותינו ככה נהגו, דיינו, בדורות הראשונים נהגו שהחתן יברך, ככה לפי התקליל הראשונות, רואים שכתוב שהחתן היה מברך, ובדורות האחרונים נהגו שהרב מקרא את החתן. דיינו, הדורות הראשונים היו חכמים, ואז כל חתן, עכשיו, הוא מתכונן, בא לציבור, הרי אבותינו אף פעם לקחו ספר להגיד ברכה, לקרוא מתוך ספר, זה בושה ועשתה. אז הוא צריך ללמוד לפני כן את הברכה. אבל באו לחתונה, החתן התחיל להגיד, אשר זה, הוא הבדיל לנו, וזה התבלבל, וזה לא נעים, וזה בושה, לעין הכל הגול. אז החליטו שיקרו את החתן. דהיינו, הרב אמר לו, ברוך אתה, חוזר, ברוך אתה. שם השם, מעל הפועלם, אשר קדשנו, ומנגינה, כמובן. בניגון, הוא הבדיל לנו מנוערות, כמו שהם מכרים את כהנים, תלוי לפי החכמה של החתן, אם הוא יכול להגיד לו כמה מילים, אם הוא רואה שקשה לו, אז הוא אומר לו מילה, הוא הבדיל לנו מנוערות, ויש אפילו קירות ברכת ברפריה ג'ופן, זאת אומרת, תלוי מה, כאילו, כמו שבעצם זה לא, הברכה לא קשורה לזה, בדרך כלל לא קירו ברכת ברפריה ג'ופן, כי ברפריה ג'ופן, כל חתן יכול להיות ברפריה ג'ופן, כולם יודעים להגיד, הברכה הזאת סגורה, אבל הברכה הזאת, בדרך כלל זה רק פעם אחת בחיים, אז אפילו שהתכונן, אבל מתוך ההתרגשות, מתוך אימא זאת הסיפורו, אז החתן עלול להתבלבל. אז לכן קירו אותו, כדי ללוויש את מי שאין לו. זה ככה נהגו אבותינו, וזה בגלל שאחזו, זה הברכה של החתן, זה לא הברכה שהרב מברך אותה. שבע ברכות, הרב מברך, הרבנים מברכים. כמה שזה ברכה לחתן ולכלה, אבל זו הברכה שלו, אז צריך לקלות אותו. מה עם מזכרת שם השם? כן, זה כמו שגדול מלמד קטן. אז מותר, זה דרך לימוד, וכיוון שאי אפשר לחלק שאם החתן תלמיד חכם, אם הוא בקי, אז הוא יגיד לבד, וזה שלא, לא, אז יהיה בושה, אז כיוון אי אפשר לבייש את אלה שלא יודעים, וגם אלה שיודעים לפעמים מתבלבלים, אז לכן הנהיגו תקנה כללית שיקרו את כולם. בדורנו, כתבתי בספר, שאני חושב שאין מקום למנהג הקירוי, ועד רבה אולי זה אפילו אסור. למה? כיוון... אפשר לראות את זה בעריכות בספר, אז רק אגיד את זה בקיצור. בגלל, ככה, הסיבה שלה, שתקנו את העניין של הקירוי, כדי לא לבייש את מי שלא יכול או לא יודע. בזמננו, מי שלא יודע, הוא מזמן את הרב להגיד, אין לו שום בושה, כאילו, כי הרבה נוהגים שהם נותנים לרב. לא יתבייש אף שום חתן אם הרב יגיד את הברכה. אז עכשיו זה שאתה עכשיו בא לקרות, הוא אומר לו, ברוך אתה, הוא אומר את שם השם, ופעמיים, זה חס ושם, זה הזכרת השם לבדולה. כי אין את הסיבה של התקנה. התקנה ניתנה כדי לא לבייש את מי שלא יכולים ולא יודעים. אבל בזמננו, מי שלא יודע, נגיד לרב שברך ואין לו שום בושה, והדרבה, לא מרגיש בזה כן. זה נקודה אחת שצריכים לעמוד עליה, וגם על העניין של... איפה הספר? השולחן מכון קוצן? כן, זה. כן. והעניין של ברכת האירוסין, עוד מעט נראה מה שזה קשור לתשובת הרמב״ם. למה? כי ראיתי בספר באר מרים, שהוא טוען שזה כן שייך, גם מזמננו. וזה הפרש י"ז, הוא כותב, שהעניין של הקירוי זה שייך גם בזמננו. כנראה שיש כאלה שעושים את זה עד היום, לא שמעתי ברור, אבל לפי מה שהוא כותב, כנראה שיש כאלה אפילו שממשיכים את זה. ומה הם טוענים? מביאים תשובת הרמב״ם. הרמב״ם כותב בתשובה, אני אקרא לכם בתוך הספר. יש ראיה לדברנו, הפוך, כתוב, הפוך, עוד כתוב כמו גאה. מן הראוי להחזיר עדורו ליושנו כדין וכמנה כשהחתן דווקא יברך ברכה זו על ידי קירוי כמנהג אבותינו. מה הנימוק שלו? תשמעו. הרמב״ם כותב בתשובה לעניין חזרת התפילה, קהל שהתפללו בחולון בוגיים בתפילה, שאלו אותו האם יראה שליח ציבור להתפלל. הרי חז"ל תיקנו תפילה בלעש, חזרו בגרם, להוציא את אלה שלא בוגיים. אני רואה ציבור כולם בוגיים, אין פה עם הארץ אחד, כולם תלמידי חכמים מקטנם עד גדולה. האם צריך חזרת השעת או לא? שאלו את הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר, לא, זה לא ברכה לבטלה. למה? מפני עיקר התקנה. ואף על פי שלא יהיה בקהל מי שאינו בקי, כמו שתקנו הקידוש בבית הכנסת, והיה עיקר זה מפני האורחים, ונתחייבו לאורו בכל בית הכנסיות, ואף על פי שאין שם אורחים, וכמו שתקנו ברכה אחת מעין שבע בשביל המתאחרים לבוא בבית הכנסת, ונתחייבו לאורו תמיד, ואף על פי שהיו כל הקהל. ואכן, הרמב״ם אומר, יסוד חשוב, צריך ללמוד את זה להרבה מקומות אחרים, אז זה דבר שהוא להקיש לנושאים דומים לזה. כל דבר ודבר הנתקן בשביל דבר אחר, אין עניינו שלא נעשה את התקנה היא עד שיש שם אותו דבר שנתקנה בשבילו. רק עניינו שנעשה את התקנה היא על כל פנים, גזירה, שמא יהיה שם אותו דבר שנתקנה בשבילו. וצריך שיובן זה העניין, שאם לא כן, החכמים נותנים דבריהם לשעורים. והיה צריך בכל תפילה לחפש כל איש ואיש בבית הכנסת אם הוא בקי או לא. אומר הרמב״ם, כשחזר עשו תקנה, אז אפילו כשאין את הסיבה של התקנה, אז התקנה קיימת, ואפילו שזה ברכות, כיוון שלא מצאנו שחזר אמרו, נסתכל, האם יש פה עם ארס או אין פה עם ארס. יש מישהו שהוא לא בקי בתפילה, אותו דבר קידוש, תקנו חכמים, קידוש בבית הכנסת מבני האורחים, גם אם אתה יודע שאין אורחים. התקנה היא בגלל האורחים, אבל אחרי שזה התקנה, לא צריכים לחפש אם יש אורחים או אין אורחים. זה באופן קבוע, גם כשברור שאין אורחים, צריכים לומר את זה.
למה לא עושים?
זה שאלה טובה, נכון. בית יוסף דן בזה, זה מה שאנחנו עושים, זה... הנה חנמי, יש כאלה שאמרו שאפילו בזה, כן. רק כיוון שלמעשה, בזמננו, כל העניין של האורחים זה צריך שגם יוכלו בבית הכנסת באותו מקום, צריך קידוש בכל הסעודה. בזמננו אין בכלל אורחים בבית הכנסת, אז כאילו אין את היסוד של התקנה. בזמן חז"ל היו אורחים, רק לא תמיד. אז תדן על המקרים, המיעוט שלו, אבל אצלנו אף פעם אין אורחים שאוכלים בבית הכנסת.
אתה בבן שבע יש לפעמים?
הברכה של מעין שבע, נכון, הברכה של מעין שבע אצלנו בכלל לא קיימת, אבל שם כנראה שיש לזה סיבה אחרת. נראה, יפה כאן, כן, אז מה אם אתה, יש זה כבר דנו בשאלות האלה. עכשיו תראו, אני חושב שההבדל הוא עצום, הבדל שמיים וארץ. דהיינו, מדברים על תקנת חז"ל, חז"ל תקנו ברכות. ואז אתה אומר, עכשיו נבדוק, עכשיו, זה לא, מה שאבותינו תקנו לפני כמה מאות שנים, את העניין של הקירוי, אפשר לשמות את זה לתקנת חז"ל. וגם חז"ל אמרו, כתוב בוטל הטעם, לא בוטל הטגונה, מה שדיברנו, אם יש תקנה ובטל הטעם, אז על חז"ל כתוב שבטל הטעם לא בטלה התקנה. ואחי, בחכמים האחרונים, אם בטל הטעם לא בטלה התקנה, אז לא שמענו דבר כזה. על חז"ל, שצריך מעניין אחר להתירה. ופה בפרט בעניין של ברכות לבטלה, בגלל שתקנו והסיבה בכלל לא קיימת, נראה לי שזה תמוה מאוד. לא, זה, יש פה חשש גדול של הזכרת השם שמיים לבטלה, ובכלל אין מה לדמות את העניינים אחד לשני. יש אולי דבר קצת דומה לזה בעניין של נר חנוכה. כידוע שדבר יהושע, שהזכרנו אותו כבר באחד השיעורים הקודמים, הוא אמר שבזמננו, העניין של ההדלקה בתוך הבתים, כידוע שיש כאלה שסוברים שבזמננו לא להדליק בחוץ. אפילו שאין לנו סכנה מפני אומות העולם. זאת אומרת, היה נידון האם להחזיר את תקנת חז"ל יושנה להדליק בפתחי הבתים מבחוץ או לא. כידוע, חז"ל תקנו להדליק בחוץ. בדורות האחרונים, וכבר בעצם הדורות הראשונים, כבר דיברנו על זה, מדליקים בפנים. ולפני 100-150 שנה התחילו בירושלים להניק להדליק בחוץ, וזה התפשט בזמן האחרון. יש כאלה טענים לא. כיוון שבדורות הראשונים היה תקנה, ותקנו מפני הסכנה, היה סכנה בדורות הראשונים, ונהגו בבתים, אז זה נשאר התקנה הזאת לדורות. זה כבר לא תקנת הדת. מה זה נשאר לדורות? טוב, אז בעצם, לא שפה השתנה תקנת הדת. אז היה תקנה להדליק בהות, או תקנה להדליק בבני הבית. אז יהיה פרסום על זה בבני הבית. אז א', לא מדברים פה על ברכות לבטלה, והתקנה בעצם מתקיימת, ורק אתה אומר שאפילו שבזמננו אולי הסיבה הזאת לא קיימת, אבל מאחר שהם כבר תקנו להדליק בתוך הבית ולא בהות, אז אם כן, גם במשך הדורות הבאים צריכים להמשיך את התקנה כמו שהייתה בדורות ההם. אבל כמובן, זה בכלל זה לא דומה לנושא שלנו, כי אנחנו לא מדברים, אני לא מדבר על כל אלה הרבה שחוקים על הדברים שיש, כאילו שלא מקבלים בכלל את הסבר שלו. אבל אני אומר, אפילו לפי שיטתו. אז פה, אז התקנה נשארת, רק במקום בהות זה בפנים. אבל פה יצרו תקנה חדשה של קירוי. לא ש... וזה לפי מצב של זמנם, בדור שלנו זה לא קיים. אז אם כן, אז התקנה הזאת, בזמן שאין כבר הטעם הזה לא קיים, אז זה מתפתח. מבחינת הזמן רק תגידו לי, ואז שאני, שהדברים יהיו... כן, עוד? חמש. כן, חמש. כן. אז חמש דקות. מקווה שזה כן, אז זה כן. ואז אני רק על הנושא הזה שדיברנו, על העניין של ברכת הירוסין. העניין של מי מברך? כן. כן. כתבתי ככה. בשולחן ערוך המקוצר, סימן רשב"ב, סעיף למדלת. נקרא לכם את הסעיף כדי שהדברים יהיו מסודרים. טוב, כל תלמיד שאין, שאין תלמודו סדור בפיו, בשביל שמשנועדה אינו סדורו בפיו. דיינו, צריך להיות שהיסוד יהיה ברור, אחרי שיסוד ברור, אז אפשר לבנות עליו. אבל אם היסודות קלושים, כתוב ככה, דעת רבנו הרמב״ם ומורה נשוחן ערוך, כי אין ראוי שיבורך ההרס ברכת הירוסין, אלא המקדש בעצמה, כי הוא עשה את המשואה. וכן היום מנהוגנו בגילות גדל שמעון מגדם שהחזן עצמו בירך. אלא, בדורות האחרונים הנהיגו ברוב הגילותינו שהרוב מסדר הקידושין מגרה אותו פסגה פסגה. ובכלל זה שמות הקידושין, ואפילו אם הוא תלמיד חכם. כדי שלא לבייש את מי שאינו בוגי, שמה יתעווי את בלבן לתוך תלוכה ויתרגשו לבא, ונאמר הסיבור הנעשובים סביבה. אך יש גסוף שנוהגו שהרוב מסדר הקידושין הוא המבורך. גם בתימן היה מן הכזה, במיעוט מקומות, כמו שהיום ככה נוהגים כולם, אז הם נהגו ככה. כדעת החולגים על הרמב"ם, מסברים שלא נתגנו ברוך הזה על נושא הקידושין. לכן נתפשט המנוח בזמננו כאן, גם בגילותינו, כמעט עשר כולם. ויש לעם על מה שישמחו. כי גם לפי מנהג אבותינו כדעת הרמב"ם, נזכור לעיל, יכול הרוב לבורך לבים גם לפי ששלוחה של הרמב"ם כמו זה. דהיינו, כתבנו פה נכון שהרמב"ם אומר שהחתן יברך. אבל זה לאו דווקא. זה לא שאם הרב יברך, תלוי מה. אם הרב מברך, כמו שהוא מברך שבע ברכות הנישואין, שהכל בורא לכבודו, עוזר לעולם זה, הוא לא מברך להוציא את החתן. אז הנה חלם, זה ברכה לבטל, זה לא ברכה שלך לגזעת הרמב"ם. אבל אם הרב יברך להוציא את החתן, הוא מתכוון שהחתן יצא בברכה שלו. הוא אומר לחתן, החתן תקשיב, תסתכל ימינה, שמאלה, איך מצלמים ומה עושים, כן, תקשיב לברכה, לא לומר את הברכה בפיו, יש כאלה טעו, יש כאלה אמרו, חשבו לעשות מעין הקירוי, שהחתן יגיד וגם הרב יגיד. אז זה אחד מהם אומר ברוך הרב בטעמה, ואי אפשר שניים יברכו את הברכה. בקירוי שייך, אתה מקרא אותו, אבל שניים להגיד, אחד בכל רם, אחד בלחץ, זה לא שייך. זה מוסבר פה למטה בערות, זה טעות מי שהנהיג את זה. בכל אופן, אז החתן ישתוק ויכוון ליבו, והרב יברך ויוציא אותו ידו חובה, גם לפי הרמב"ם זה טוב. זה מה שכתבנו פה, דבר לכאורה חדש, אבל בעצם זה מבוסס בפוסקים, שלוחה של אדם גם אדם, מברך להוציא אותו. אז א', מצאתי מפורש כמה אחרונים שכתבו ככה, בדעת הרמב"ם אפילו, ציינתי פה ספר ויקרא אברהם, ספר נהר מצרים, עוצר הפוסקים, וכולי, וגם מצאתי מעריץ מפורש בעץ חיים, שמתוך הדברים שלא מדויק, שגם, למרות שהוא כותב שהרב מברך, ככה היה מנהג בזמנו, מעריץ לא מזכיר את המנהג של הקירוי, כנראה בזמנו, במקומו לא היה מנהג הזה. בדורות שאנחנו מכירים, אחרי כן, וכאן בסמעה נהגו את זה. מעריץ לא מזכיר את זה, יש לו גונבריס, הלכות קידושין, שם הוא מזכיר את זה, אבל בשם רבי סחגונה, אבל בעץ חיים הוא לא מזכיר את זה, מי שלומד בעץ חיים לא יודע בכלל שיש קירוי. אבל בפועל ככה נהגו, אולי בזמן מעריץ לא נהגו, בזמן מעריץ הרב ברך, אבל בכל זאת מעריץ אוחז שאפשר שהוא יברך להוציא את החתן, הראיה שהוא מביא בשם ספר החינוך בפשיטות והוא לא מעיר עליו כלום, ومر حكمان وترى راح يجيبوا له بارخ المسوزة هما قديه أهير بعبورة أتام قديش حتى أهير بعبورة وأنا عمل كذا مرة أزرع المثال وبرم فراش في معرض مسكين لدبر زي شيشف شروط كذا شيء لبارخ بعبورة حتى أزرع زي استمعنو وكمانو كفالة لها ماسة בסופו של הדבר כתבתי שמצאתי מפורש בתשובת הרמב״ם שהרמב״ם כותב את זה בתשובה, הרמב״ם כותב ככה ראוי לבורך ברכת האירוסין בתחילו עובר לעשיות דיינו כיוון שזה לפי שיטת הרמב״ם זה ברכת המצווה כל ברכה, כל הברכות מבורך עליהם עובר לעשיות דיינו גולם עשיות כמו שנאמר ויעבור את הקושי, קדים את הקושי אז איך הברך עובר לעשיות אז אי אפשר שהחתן יקדש, ייתן לקלה את הטבעת או את הפרוטה, יגיד לה, הרי את מקודשת לי בטבעת הזה, כן? ואחר כך יגיד את הברכה. אם כבר קידש, כבר קיבלה את הקידושין, אז כבר, אם הוא עכשיו מברך, זה ברוך לבטלה. זה כבר, הוא עשה את המצווה, ואי אפשר לברך אחרי שכבר המצווה נגמרה. צריך לברך לפני כן, עובר להסגרה. ככה, ועל זה עומד הרמה מתשובה. واحد يا ابو الشباب بروخه اوعى الكوس احير وعلى ذو الكوس حيا بلا صوت لك شباب بروخه كوس شني افشل على كوس الرجال لانه امتحنوا مع كوس الرجال اذا افشل اعطوه على بهم زي ربو ملي اخر جنب الحسن افشل اشلب على خذ كوس عمر لما مكح امي بنيزه هو يوجد له ربانين بعارنه مبارك امتحلوا على كوس احاض بالخات الروسين הרמב״ם כידוע היה בספרד, אחר כך הגיע ובגלל כל השמדות וזה, בסוף שברח וזה, והגיע בסוף למצרים. אז הוא אומר, בערינו, בספרד, היה מקובל לברך על כוס אחד ברכת האירוסין, וטועים כזה שלא יתאה ברוך הולך בטולו, ונותן לו קידושין מיות. נקרא לכם את הלשון שלו, אחר כך רק נדייק את המרמזים של המילים. הוא מביא עם כוס אחר, ומברך עלו שבע ברוכת. זה שראינו במצרים, שמוארס, ואחר כך מברך ברכת האירוסין והנישואין על כוס אחד, ודאי טעות הוא מהם. מה אני רואה פה במצרים? יש מן הקטעות פה נוהגים. היו חתנים מארסים, דהיינו נתנו קידושין, קיבלה כלה פרודה או טבעת או כוס יין, לא משנה מה שקידש אותה, ואחר כך החתן בערך ברכת האירוסין, ונישואין, הכוס עכשיו הברכות על אותו כוס. ודאי טעות הוא מהם וברכו לבטלאי. שם מברכים על המזוהה אחר עשייתה. ואין ראוי לעשות כן, ולא לנהוג במנהג הזה. אז אם כן, אז דייקנו מפה, מהתחלה תשובת הרמב״ם. הרמב״ם אומר מפורש, שגדולי הרבנים בערינו, דיינו בספרד, מבורכים תחילו על כוס אחד ברכת האירוסין. מברכים, אז זה מפורש, שהרב ברך על ברכת האירוסין. אפילו שהרמב״ם סובר שזה ברכה על המצווה, וזה ילכור לתת לך. בספרד היה, כן, הרמב״ם על זה לא אומר על זה כלום. בספר באר מרים, רשת את זן, לא... אומר שלא נראה לו. למה זה לא נראה לו? בגלל שהלשונות פה לא מדויקים. דהיינו, הרמב"ם מדבר גם בלשון רבים וגם בלשון יחיד. אז אם כן, אז הוא רוצה להגיד מה שכתוב מברכים, הכוונה שנותנים שהחתן יברך. מה הראיה? כי בהמשך כתוב, וטועים ונותן ומברך. מה כתוב? וטועים כזה של אתה ברוך על הבטלה. ונותן לא קידושין. מי נותן את הקידושין? הרב. אז זה החתן. אז מה? זה מדובר בדי על החתן. ואחר כך כתוב במצרים ראינו שמארס, ואחר כך ברכת מברך ברכת האירוסין. אז מי מברך את ברכת האירוסין? החתן. הרי שלשון רבים ויחיד לא מדוקדק בלשונו, והמשמעות להפך. שהחתן מברך ולא החכם מסדר הקידושין, וכן כתב הנודע ביהודה. הרמב"ם כתב בתשובה שאם אחר מברך אבי ברוך הולך בטלו, רגע חתן עצמו יברך, ונראה שכוונתו לדברי רבי אברהם לא, סובר בדעת רבנו, כי אין תשובת הרמב"ם כזאת, רבנו אברהם בן הרמב"ם יש לו חידושים, ואם בתחילת ספר מעשה לוקח, ככה הוא כותב בשם אבי. אז הנודע ביהודה אמר כזה הרמב"ם בתשובה, אז כנראה הוא כותב מהזיכרון. אז זה לא הרמב"ם בעצמו, אבל הבן שלו כתב העיד בשמו, ואומר שזה ברוך הולך בטלו. רק אני רוצה להסביר, תשימו לב, תראו שלשון הרמב"ם מדוקדק בתכלית. מה שהוא כתב בלשון רבי, מה שהוא כתב בלשון היחיד, רק צריכים קצת להתעמק בזה. כתוב ככה, מפני זה היו גדולי הרבנים בערינו, מבורכים תחילו על כוס אחד ברכת האירוסין, אז כמו שאמרנו, הרב ברך, לא חתן, ככה בספרד ככה נוהגים. וטועים, כדי שלא תהיה ברוך הולך בטלו, ונותן לו קידושין מיות. ודאי שמי שנותן את הקידושין זה חתן. אבל אבל אם הרמב"ם מדבר על הרב, אז הרב צריך על הרבנים, צריך מבורכים וטועמים כדי שלא תעברו לבטלה. אז אם כן, למה הרמב"ם כתוב בטועם? אז אחת מהשתיים, או שהרמב"ם סובר שכמו שהרי בעצם האשכנזים ככה נוהגים, שהרב שברך את ברכת הקידושין הוא לא טועם, הוא רק נותן לחכם ולכלל טועם, הוא בעצמו לא טועם. יש כאלה מביאים בשם הגרח מבליס, שהיו זה שהוא היה שופך קצת על היד שלו וכדי שישאר לו, הוא נותן להם, אבל אחר כך הוא טועם, כדי שיהיה לו כפוח. אבל יש בזה כבר נידון. אבל בכל אופן, הטועם של האדם, הטועם, דהיינו, זה כמו שעושים לפעמים בברכת ביום הכיפורים או בזמן שבימים של תענית, בזמן שהמברך לא יכול לטעום, נותנים לאחד התינוקות לשתות, למישהו שיתאם או ליולדת שלה. אז דהיינו, הרבנים ברכו, אבל את הטעימה לא חייב שהרב יברך, מספיק שגם החתן יטעם, זה מבחינת ברכה לבטלה, כיוון שאני מוציא אותו ידי הווה, אז אני נותן לו לטעום. ואני לא גידוש עם מיות. ומביאים כוס אחר, ומברך עולם שבע ברוכה. נו, יפה, ומביאים כוס אחר, ומברך עליו. למה אתה פה אומר מברך? וזה ודאי מדויק. כי השבע ברכות, לא מברך החתן, מברך הרב. אז יפה אמר את זה בלשון יחיד. וזה שראינו במצרים, שמורס והחרום מברך ברכת הירושים ונישואים הכוסחות, ותודה רבה, שם מברך, מה פרק? במצרים היה מנהג לארס, לתת קידושין, ואחר כך מברך. טוב, אז מי ברך? אז זה מנהג הוא שהחתן מברך. החתן ארס, וגם הוא בעצמו ברך. כיוון שהוא כבר התחיל להגיד הוא המשך את כל השבע ברכות, כיוון שהם עצמם עשו את הכל על אותו כוס, לכן הרמב"ם ממשיך בלשון יחיד, כיוון שאצלם באמת ככה זה היה מנהג במצרים. כתוב בספרים מובא שהרמב"ם כעס על חתן שברך שבע ברכות לעצמו, ככה כותב פעם אחת חתן ברך לעצמו שבע ברכות, ואז הרמב"ם כעס עליו. אבל כל זה מפרידים כוס הירושין לבד, כוס שבע ברכות לבד. אבל במנהג של מצרים, בכל מנהג שהרמב"ם אמר לשם, שהחתן ברך על זה, ואחר כך המשיך את זה, אז אם כן, אז הוא עשה את הכל בעצמו. אז זה בעצם מבחינה זאת, אז שני הדברים נעשו על ידי אותו אדם, ויוצא שאכן, מה שהרמב"ם כתב בלשון רבים, בלשון יחיד, הכל הוא מסודר כהוגן וכשורה. רק אולי נסיים כבר רק בערה קטנטונת, ממש, ממש בקיצור, כי גם זה נוגע לשבע הברכות שאנחנו ברך השם נגיד פה, וזה נוגע לרבים, בהרבה מקומות. כידוע, מקובל בציבור, שמשתתפים בציבור ביחד עם סליחה רגע, שכחתי לעל, כן, הייתי צריך להסביר את הנודע ביהודה. הנודע ביהודה, תניאנה, אבן העזר סימן א', שכתב ככה בשם הרמב"ם, שוב פעם, הנודע ביהודה כתב את תשובת הרמב"ם מתוך הזיכרון. עכשיו, גם מה שהוא כתב, הוא כתב, זן הנודע ביהודה לגבי חירש. איך, אם אפשר, איך הרב יברך לחירש להוציא אותו ידי חובה? הרי הוא לא שומע, אז איך הוא יוציא אותו ידי חובה? כאילו, אז הוא יש לו עובדה, אז אולי לא, בלי, שיקדש בלי ברכה. אז הוא אומר ככה, אני מסופק בברכת חירש, כי ברכת הרוסין על החתן לבד. והרב כתב בתשובה שאם החל מברך זה ברוך הלב בטלה. ומנהג ישראל, אינו כאן, המסדר. כתב הבית שמואל, כדי לא לבייש את עם הארץ שאינו יודע. ועל כל פנים, עיקר הברכה להוציא את החתן. יפה. אז כיוון ש... ודאי שהרמב"ם תמיד אומר שהחתן יברך, לפי שיטת הרמב"ם זה ודאי זה הכי טוב, שהחתן יברך, לו לא הייתה לנו הבעיה שלא לבייש. אבל לא מדובר באופן שהרב מכוון להוציא את החתן. אם הרב מברך לא בשביל להוציא את החתן, על דעת עצמו, זה ברמה לא בטלה. אבל כשהרב מברך מתכוון להוציא את החתן, על זה אין לנו ראיה, רק כנודע ביהודה לא נכנס לו כל הפרטים האלה, כמו שהרמב"ם לא נכנס לזה. אז אם כן זה מובן, שגם מהנודע ביהודה זה לא סתירה לדעת הרמב"ם, ובכל אופן יש לנו הרבה אחרונים שכתבו מפורש בדעת הרמב"ם שזה מועיל, וגם מעריץ, ועל זה הבן מרים בכלל לא התייחס ולא ענה על זה, זה דברים יותר מפורשים, וזה ברור שזה מבחינת ההלכה למעשה, שזה חלק ואין בזה שום קושי. לגבי הנושא של השתתפות הציבור בשבע ברכות. כידוע, מקובל אצל כולם שהציבור משתתף. רק המברך מתחיל, אשר בעורה, אשר יעזר את העורם, כולם משתתפים איתו, אומרים את זה. מתחיל לשעס תעסיס, כולם משתתפים איתו. מתחיל לשמח את השמח, כולם משתתפים איתו. אשר בעורה שעושים בשמחה וברכה השביעית, גם כולם מצטרפים איתו. זה צריכים לדעת, הדור הזה לא יודע. אבל בתימן זה לא מקובל בכלל. זה לא כן, לא, הרב ברך את כל שבע ברכות, מההתחלה עד הסוף, הציבור לא השתתף בכלל. זה בראנו מכל הרבנים, הזקנים, לצערנו כבר היום, כבר אתן את מי לשאול. ובכל אופן, בארץ ישראל מצד שני, כבר המנהג הזה התקבל עד שהכפלו, כשאומרים לאנשים שבית אמן לא נהגו מתפלים, אז איך יכול להיות שבית אמן לא נהג? וזה, כאילו, וזה, וזה, זה כל כך נהוג, אבל עד שהם שאל אביך, או יג'ך, או זגן אך, או יאמר, אז מתברר להם שאין לך למה. אלא, אבל למה זה התקבל? זה מוסיף בשמחה. זה, כן. עכשיו, אני לא יכול לבוא ולהגיד לאנשים, אל תעשו את זה. כי זה יראה כאילו שיראה כבר היום, אחרי שכבר נהגו, זה כבר יראה כבר ברכות בלי טעם, בלי ריח, אם הציבור לא יתת. אבל מצד שני, יש בעיה חמורה, שזה חלק מהברכה הנאמרת על ידי המברך, וחלק על ידי הציבור. ופה כבר נכנסים למחלוקת הפוסקים, ברכה שחציה בשמיעה וחציה באמירה, אם עושים בזה ידי חובה. אז לכן אמרנו, שצריך המברך לחזור על הברכה. טוב, הציבור אומרים, אשר יושר יוסר, השתתפו, בסדר, יש שמחו בסוד, אבל תחזור אחר כך בנה עצמך. ולצערנו, זה לא, הרבה לא נוהגים את זה, כי כבר שהמנהג הזה נכנס, ונהגו ככה, ולפי דעתי אין לזה תוקף של מנהג, מה שאלה שעשו את זה, כי זה רק מנהג שנייה פה בארץ ישראל, וכידוע לכם שהרבנים פה בארץ ישראל, היד שלהם הייתה כושלת, אני ראיתי הרבה כתובות מהרבנים הראשונים שפה היו בארץ, אפילו הכתובות השתעשו נוסח של אשכנזים, נוסח של ספרדים, ראיתי חתימות של רבנים חשובים, לא אמנתי למראה עיניי. הם עשו את כל הסדרי הקידושין לפי המנהג פה בארץ ישראל, אפילו כתובה נוסח תימני בימים ההם, לא היה ולא נתנו לי, לא נתנו. אז הם לא יכלו להניג מה שצריך, ובלב אחרי הדור חלש והנהגה חלשה, ככה שמנהג שפה התחיל בארץ ישראל לתת לו תוקף של מנהג, לא נראה לי. אבל מצד שני, ראיתי, הראו לי, בחוברת יצא, חוברת הלכה ומסורה, ענייני נישואין, קובציות תשעב, שם כתבו ככה. דרך אגב, כתוב זה כתב עת תורני ליהדות תימן, אני חושב שפה צריך לדייק משהו. אם זה יהדות תימן, אין אצלנו המילה הזאת מוסורה. יש כידוע שמוסורת סיור לתרח. יש, אין מסורה. מסורה, יש חכמי המסורה, מה שמקובל בעברית, חכמי המסורה, אצלנו מקובל להגיד מוסורה, מוסורה. תאנו שהם מוסרים את המסורת של חזר הזירה. אז אם זה משהו נוסח תמנית, זה לא חוב, הוא מוסירה, אין מסורה. יש או מוסורה או מוסירה. טוב, זה הערה מהצד. אבל פה הביאו, בשם כמה רבנים, אמנם רבנים של זמננו, שהם כותבים שיש כמה מנהג בכמה מקומות. הביאו בדף כפנונה, מנהג שרעב לומר עם המברך ברכת אשר בורו, גל סוסן וגל שמחו, גל חזן וגל כלה. יש מישהו אחר אמר שיש מקומות שאמרו ברכה עם המברך. יש כאלה הרבה מחוזות אשר יוצר את האדם. והברכה האחרונה אשר בורא. סוס תסיס ושמח תשמח המברך אמר לבד. טוב, בקיצור, יוצא שבעצם, כאילו, שלפי דבריהם, אם זה נכון, אני לא יודע, קשה כבר לאמת את זה, כיוון שלצערנו, הרבנים שהיו מתימן הזקנים, אני לא חושב שכבר שמישהו היום שיפה לשאול אותו. כל מי ששאלנו אמר אחרת, יכול להיות שיש מיעוט מקומות כאלה, אבל הרבנים שמובעים פה הם לא, העיקר גדול שלהם זה פה בארץ, יכול להיות, קשה להחיש דבר כזה, אבל בכל מקרה זה מיעוט. אבל, נקודה העיקרית זה מה שכתוב בהמשך. יש סוברים שמנהג זה בעקבות מנהג ספרד, שנהגו המסובים לומר חלק מברכת אשר בורא. אבל עירב חשוב אחד, שכיוון בשאר העדות לא אומרים לנו מברך, זולת ברכה האחרונה. ואילו הנהוג בינינו שאומרים ממו גם ברכת אשר יוסר, וסוס סוסיס ושמח תשמח, נראה אם כן שלא למדו זאת משאר העדות. והדעת נוטה שהיו מחוזות בתימן שאמרו ביחד עם המברך, ובארץ ישראל הקודש הושפעו מזה. בדוק, עד כאן דבריו, ואכן התברר שכך שני הדברים. כמובן בערד אליה. דהנו, הוא לכאורה מביא ראיה. הרי בעדות אחרות מה אומרים עם המברך? אשר בורא סוסן ושמחו. איך זה אצל התימנים אומרים אשר יוסר את האדם? אז מה נושא? מה, אם למדו את זה מעדות אחרות, הם לא אומרים את הברכות האלה. הם לא אומרים את ירבו יוסר את האדם. סוסטו, סי, סמח, סמח. זה לא נוגע בעדות אחרות. אז אם כן, צריך, אז אם כן, משמע שזה, אם כן, מסברה שמסתבר שהיו כאלה בתימן שעשו את זה, ולכן הם בארץ ישראל התערבבו העדות אחד עם השני, ולכן, אז מזה התקבל, דיינו, סך הכל זה כן מנהג שהמקור שלו מתימן. מה אני רוצה לומר? לפי דעתי זה לא נכון. בגלל שהמנהג הזה, אם אפשר להביא רק את השוט עולת יצחק, וזה אנחנו נעשים. עולת יצחק אלק בית. אלק בית, השוט עולת יצחק אלק שני. כן. צריכים לדעת ככה. פה בספר הבאתי את הדברים בקיצור, ולכן אולי לא שמו לב. אבל למעשה תראו, פשוט עולת יצחק חלק ב', סימן עין ד', עוד ב', הבאתי תראו. החידה כותב בספר מעגל טוב. הוא העיר לחכמי עיר אחת על מנהגם שהיו עונים כל הקהל בשבע ברכות. שמעתם? היו אומרים אלוהינו מלך העולם שהכל בורו לכבודו וכן בכל הברכות. אבל השם שמיים בתורה. דיינו, אני כן. הוא אומר, הציבור היה משתתף וגם באמירת השם. הוא אומר, טוב, אתם רוצים להשתתף, אבל לא בהזכרת השם. תתחילו ממלך העולם. אבל אתה רואה מפה, ובספר שולחן ערוך המקוצר, הבאתי עוד כמה ספרים שמביאים את זה, שהקהל משתתף בשבע ברכות. דיינו, נכון שבזמננו, בדרך כלל, מקובל שמשתתף רק באשר ברא. אבל כמדומני המרוקאים, ככה זה המנהג שלהם. המרוקאים, שהם משתתפים גם בברכות הנוספות. אז דיינו, הרבנים התימנים פה בארץ שהנהיגו את זה, ונודע לי שמי שהנהיג את זה הראשון זה הרב רפאל אלשיך. זה צד, הרב רפאל אלשיך היה הרב בתל אביב. הוא קצת היה לו נטייה לספרדים, הוא תחתן גם אשתו את הספרדיה בזיווג שני, והוא גם דרך אגב עשה גם שינויים במנגינות, אפילו מנגינות של תפילות, הוא לקח מנגינות של ספרדים, אפילו היה קורא כזה תוצרה במבצע ספרדי, בכל אופן, הוא את המנהג הזה של הספרדים, כנראה מרוקאים, שהם הנהגו את זה, והם נהגו את זה בכל הברכות. אז לכן הוא הנהיג את זה, כנראה לפי איך שהוא הנהיג את זה, ואז זה נכנס אצל התימנים לפי הנהגה שלו ונהגו את זה. במילים אחרות אין ראייה ממה שבדרך כלל היום זה לא מקובל, כי זה נכנס נכון לתימנים מהנהגה של קהילות ספרדים מסוימות, כמדומני זה ארצות המערב, אלה שם צריכים במרוקו, אפשר לברר את זה, ובכל אופן בספרים זה ודאי מוזכר כבר לפני 200 שנה, שהיה מן הכזה אצל הספרדים. אז גם אם יש קהילות בתימן שנהגו את זה, קהילות מסוימות, בודדות, שרעה בו, כמה מקומות בודדים, לא כל כך מוכרים, אז כנראה זה בא מההשפעה של הספרדים. אז במילים אחרות, בכל מקרה זה ודאי לא מנהג מקומי. אבל אין הוכחה ממה שתימנים נוהגים את זה בברכות שהעדות האחרות לא נוהגים להגיד שזה מנהג מקורי תימני, כיוון שלמעשה אצל הספרדים היה נהוג את זה אפילו יותר ממה שלנו, כבר מהברכה הראשונה. כל מי שהכל מורה לכבודו, השתתפו הציבור, כבר היו אומרים את זה, ולכן המנהג הזה הוא מפוקפק. דיינו, לא צריך להתבייש, אני כשאני מברך, אני לא מתחיל אשר יוזר, כאילו זה. אם המברך יגיד את הברכה הזאת לבד, יגיד, הציבור עושה את זה. אבל, זאת אומרת, אין עניין לעודד את זה, אבל במציאות הציבור עושה את זה, אז לכן, כדי לצאת מהספק של הברכה לבטלה, בפרט, שקלו בלו ברוכה, אסורו לבעלו כנידו, בפרט אם זה בחופה, אז זה חשוב שהברכות יהיו לכול העלמה, בלי שום חששות, בלי שום פקבוקים, ואז לכן, מה שהציבור אמר, שהמברך יחזור את זה אחר כך, וככה שעזרת השם שהמברך יתברך, ושנזכה בעזרת השם, לגל סוסן, וכל שמחה, כל חרסן, וכל כלו, כל מטרה, וכל מטרה, נערים ונגעים עזום, חרק עבחקו, צריכים להפיש אותו. הלוויה, 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 הלוויה,